יום שלישי, פרשס טוילדס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם סיפור מהספר וצורסי ממלא שצפר הגוין רב לזר טוק, שליטה. פעם עלה, היה רגיל לעלות לדוד שלו, הגוין רמיזים קרליס. יום אחד שואלה עליו, זה היה יום שהיו אמורים להתכנס בבית מדרש של רב ניסים, בני הקהילה לכינוס של חיזוק, בעקבות מספר צרות שקרו בקהילה השם לשמו. באותם ימים. לפני האספה הגיע איזה יהודי לייעץ לרב ניסים לא פחות ולא יותר על מה ראוי לחזק את הנאספים. הוא מספר הרב טוקר שהוא התפעל מהנבטנות הגדולה של רב ניסים, איך הוא הקשיב, איך הוא הקשיב לאותו יועץ בשוויון נפש ובחיוך פשטני, כאילו זה מתבקש מאליו שהוא יבוא לייעץ לו. אחרי שעזב את הבית, אומר הרב טורק, אז התעניינתי אצל רב ניסים על מה באמת הוא מתכוון לדבר, על איזה תחום. ענה לו רב ניסים, אני צריך להגיד למה להתחזק, חזן לתנו הוראות ברורות. מה יעשה אודום וינוצל מחבלי משיח? יעסק בתור ובגמולס חסודים. הרי תורה בלי תפילה לא שווה כלום. אז אם אלה יש לנו שלוש דברים להתחזק בהם, תוירו, תפילה ובגמולס חסודים. ומה אם כן יש להוסיף על הדברים שלהם? ממשיך הרב טורק ואומר שהדברים האלה ידדו הרבה זמן בראש שלו. תורה בלי תפילה לא שווה כלום. אבל הוא אומר שהוא למד עוד דבר מהדברים האלה. שאת המסקנה שיוצאת מדברי חז"ל היא פשוטה ממשמע, שכשיש צורך בחיזוק, צריך לחזק את עניין תפילה, שהוא אחד הדברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם נוטים לזלזל בהם. ותפילה היא מהדברים שנצרכים לחיזוק בכל דבר. אנחנו ממשיכים פה עם הסיפור היומי, ממאמרי עינינו גל, לתוך אוסף גיליונות, ובא שם מייסה שקרה באחד הכוללים. מייסה המתים מתוק מדבש, קרה שנה שעברה בחורף על איזה עסקן אחד שארגן חלוקה של מוצרי חימום למשפחות מרובות ילדים. את זמן החלוקה הוא ייעד לשעה 6 בערב. אברך אחד שנמנע על הזכאים לקבל מכשיר חימום הביתה, ואז זקוק נעשות לתנור אמבטיה, כדי שיוכלו לרחוץ את התינוק שנולד במזל טוב. אז הוא החליט שלמרות הכל הוא לא מוכן להפסיד על שום רגע מהסדר, הוא מוותר על התנור. והנה רבע שעה לפני 6, החברוסה סוגר את הגמורה ומתנצל שהוא צריך לקחת אמבטיה, שהוא צריך לקחת סליחה רדיאטור, איזה חלוקה שעכשיו עושים, וביטול הזוי קיום. היה לו פתאום מאוד חזק לשנות ההחלטה שלו להתגמש, והלכת לקבל את התנור האמבטיה, הרי בן כך חברותו הולך לשם, יכולים לדבר בדרך הזה לימוד, ומה עם חובת ההשתדלוס וכו' וכו'. אבל הוא נשאר איתן בדעתו, שהוא לא מבטל את הסדר שלו משום סיבה שבעולם, והוא נשאר על מקומו, וממשיך לנגן את תיבות הגמרא הקדושה, בלי לספר לחברות זה מה מתחולל בלב שלו. אחרי חצי שעה החברות חוזר מתנשף, זועף, מספר שהלכתי עד למקום החלוקה, אבל כבר כשהגעתי הודיעו לי שיש מחסור ברדיאטורים, במקום זה אני מקבל תנור. תנור אמבטיה, ובדרך לפה הגעתי למסקנה שבפועל אין לי צורך ממשי בתנור הזה, כי הבת שלי קטנה וחמה, אז בבקשה, קח לך את התנור הזה ותנה ממנו. ויפה נתקיים, מאותו אברך שקדן, דברי חז"ל, זוכו נעץ מלאכתו בידי אחרים. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, ויעקב איש תום ישו ועולים, מתוך הספר ביכולום, דברים נפלאים שסיפר הרב ישוע לף על המפגש המיוחד של אבא שלו, עם בלחון וסרמן. הוא מספר שאבא שלו זכה לפגוש כמה מגדולי הדור של ליטא, ומי שיותר עליו רושם גדול, במיוחד זה היה רבי חון וסרמן, ראש שיבת ברנוביץ. השבת שאבא שלו היה איתו במחיצתו בתור בחור, הותירה עליו רושם בל ימחה. הוא מספר שרבי חון הגיע לארצות הברית לצורך גיוס תרומות לישיבה. הוא הגיע לבולטימור, הוא ערך שם סבב התרמה בליווי הרב רודרמן. למרבה הצער, לא הצליח רבי חון לגייס את הסכום המצופה, הרב רודרמן השתתף בצערו ולא יכל להציע לה, לא יכל להציע לו שום פרס ניחומים חוץ מהאפשרות לשדה למסור שיעור כללי בישיבת נר ישראל. רב חיים קיבל את ההצעה ומסר בפני התלמידים שיעור ביום שישי בבוקר. אחרי השיעור רב חיים יצא מבולטימור לוושינגטון, שם היה צריך להיות בשבת בבית של רב יהושע קלייבן, רב ליבוביץ מציין שהוא קרוי על שמו. הרב קלייבן היה תלמיד מקורב מאוד לברוך בר, הכיר את רב חיים היטב. הוא אומר הרב לף שאבא שלו החליט לחזור לבית של הורים שלו בוושינגטון באותו שבת, כדי להיות כמה שיותר זמן עם רב אלחונן, ולזכות למפגש אישי יותר עם התלמיד מובהק של הרב יצחיים. אחרי מייריב הוא מספר שכל הקהל יצא מבית הכנסת ללוות את רב אלחונן עד הבית שלו, גם אבא שלו הצטרף, מקשיב בצמא לכל מילה שיוצאת מרב אלחונן. היה בסוף שנות ה-30. שמרב בחור ישיבה אמריקאי, זה היה משהו נדיר. אז רב אלחונן מבחין באבא שלי, שואל אותו, בחור ישיבה? אז הוא אומר לו, כן. אז אבא שלי מעניין בראש, הוא שואל אותו, איפה אתה לומד? אז הוא אומר לו, בנר ישראל. אז הוא שואל אותו, שמעת את השיעור היום? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא שואל אותו, אתה יכול לחזור על השיעור? אז אבא שלי קצת נבוך, והוא אמר שעוד לא הספיק לחזור על השיעור. אז רב חיים אומר לו, בנחת, אם לא חזרת, לא למדת. והערה הנוקבת של רב חיים השפיעה עליו מאוד, הוא החליט לערוך משמר כל אותו הלילה, ולחזור לשיעור רק שידע אותו על בוריו. אחרי התפילה, בשבת הבוקר, אז אבא שלי מספר הרב לף, ניגש לרב חיים, ואמר לו שהוא מוכן לחזור לשיעור מילה במילה. הוא גם העלה קושיה משלו בנושא השיעור, והציע תירוץ ליישוב הדברים. רב חיים מאוד התפעל. כשהוא חזר לישיבת נר ישראל ביום ראשון בבוקר, אז הוא סיפר לרב רודרמן שפגש באחד התלמידים, והוא הוסיף ואמר, אם כאלה תלמידים אתה יכול להתחרות בהצלחה עם ישיבות ליטא. ובשנים שאחרי זה הרב רודרמן היה מבקש מאבא שלי לחזור על השיעור של רב חיים בפני התלמידים, כדי לעודד אותם להגיע לגדלות בתורה. מפגש ייחודי חד פעמי כזה רב חיים, שהותיר בבחור הצעיר רישום כזה לעד. השיעור ממש, הוא אומר, היה רגע ששינה את החיים שלו עד כדי כך, שכשהם הוא הושפל במשך החיים, הגיע לבקר אותו איזה ידיד, תלמיד חכם, מהעבר, וביקש ממנו שיחזור על השיעור, אותו שיעור, כי ידע שזה הוסיף לו כוח. הוא אומר שאבא מילא את הבקשה וחזר על השיעור מילה במילה. הוא אומר שהוא מעולם לא שכח את המסר שיחדיר בו רב חיים במילים הספורות, שאם לא חוזרים, לא למדו. אנחנו מגיעים למדור כל העם, יש פה דברים נפלאים מהרב רב ארון כהן, שליטה. הוא אחראי בדירשו, הוא מספר שרק לפני שבועיים הוא היה נוכח, מביט ברוב הערכה, במעמד של המבחן קניין שס, שמסגרת התוכנית הזאת זכו מאות להיבחן במבחן אחד בכתב, 2,250 דפי גמור של תלמוד בבלי. הוא מספר שהוא פנה לרב גוינרי יהושע פי, כתוב פה מביתר, וחשובי לומדי כל נזר התורי חושי משפוט שבירושלים, חשובה נבחנים, כדי לשמוע ולהתוודע על המסלול האישי בדרך לקניית וידיעת שס על בוריו. זה אומר שהרב כהן מספר שהוא התחיל את השיחה מהסוף. איך אתה מסכם את המבחן האחרון על 2,250 דף? ועונה לו אותו תמיד חכם, קשה לתאר איזה מילים, זה גשמק, סיפוק אדיר, שלא זכור לי כמוהו. כל לא זכור לי כמוהו בחיי, בכל מהלך המבחן. בעיקר אחר כך, כשקולטים את הנעשה, את היש הגדול שבסד ישמעי שזכינו לו, שמחה עצומה ממלאת, מגביעה אותנו, משהו שרק שמחת התורה יכולה להביא ולרומם. הוא שואל אותו, הרב כהן, איך הכל התחיל? נחזור להתחלה. האמת מחייך, אותו תלמיד חכם רבי יהושע, אומר, זה הכל מכינה, לפני 6 שנים, בימי בן הזמני בחודש אב, ישבתי בישיבת הר"ן, ואני רואה מראה אדיר, מראה שמעולם לא ראיתי, בשקט, בלי רעש, אני רואה אותם נכנסים אחד אחד, לוקחים הרמה של דפים, ובמלוא הרצינות מתיישבים ומתחילים למלא אותה. מה זה? שאלתי. שאל את אחד מהידידים שלו, שהוא מציין באגב שהוא עדיין ממשיך בנבחן, ועכשיו הוא כבר ממשיך גם במחזור הזה להיבחן, הוא כבר נבחן עם טויספסים. בכל מקרה, אני שואל אותו מה זה? אז הוא אומר לי, זה מבחן מסכם על כל השס. ראיתי את האושר והסיפוק שהוא חווה ברגעים האלה, שהוא יושב ועובר יחד על השאלות של המבחן. אומר, שבתי לאחוריי, רועד בגופי ובנפשי, נזהר לא להפריע חס ושלום לעבור על השס. והשאלה, מתי אני אעשה לביתי? עלתה וצעקה בתוכי במלוא עוזה. הוא אומר, לא מצאתי לנפשי מנוחה. ובהמשך, כשהתחילו את המחזור החדש בדף הרמ"י, אז ידעתי שגם אני באש ובמים, אני בפנים, שאני נכנס ומשתתף בתוכנית הנפלאה הזאת של הקניין ש"ס. אני רוצה לדעת ש"ס. אז איך עושים את זה, הוא שואל אותו הרב כהן. איך עושים את זה? אז הוא אומר שיכול להיות שאישית לי זה היה יותר קל, כשהוא זכה במחזור הקודם לסיים את הש"ס במסגרת דף הרמ"י, עשו לי שזה היה רק בגדר לימוד דף בלי מסגרת מחייבת של מבחנים, אבל לפחות הרווחתי, הוא אומר, שהורגלתי כבר לעול לתורה של לימוד דף ליום. עכשיו, אחרי המחזה הנהדר הזה, אז הגעתי שהגיע הזמן להתקדם. הוא אומר שלמעשה, התוכנית הלימוד שלי מסודרת מאוד, כל יום אני לומד את הדף הרמ"י, אחרי זה אני לומד שוב את הדף של אתמול. בשישי ושבת שאין סדרי כולל, אני עובר שוב פעם על החומר השבועי. לפעמים החזור מתבצעת, בחלקו בליל שישי והשאר, או בימי שישי, או שבשבתות הארוכים, או בלילות השבת החורפיים, כל פעם לפי המצב הבית וכדומה. בהמשך, בשבוע של המבחן החודשי, אני משנה משבת עד יום רביעי, כל יום, שש דפים בגמרא, שכל השלושים דף נלמדו כבר ארבע פעמים, כשביום חמישי ובשישי עד המבחן, אני עובר שוב על כל החומר של שלושים דף. אז שואל אותו, איך מצליחים ללמוד כל כך מהר? אז הוא אומר שהוא היה שמח מאוד לעבור כמה שיותר שוב ושוב על הדפים בפנים, לטעום ולחוות המתיקות שבדפי הגמרא, אבל הזמן נושק. ולכן, חזרה מהירה ל-30 דף, ובחזרות שהמשך לקראת המבחנים הגדולים יותר, הוא לא חוזר כרגיל בהוצאת כל המילים מהפה כרגיל, אלא עובר על הדפים בהבטה מהירה, שהוא סוקר את כל החומר ומרענן את זה בראש. אותו דבר כשמתקרב מבחן כל 4 חודשים על 120 דף, אז הוא מנצל את ה... נסיעות מביתר לכולל בירושלים, בהבטה מהירה על החומר שנלמד בארבע החודשים האחרונים, ולצד זה הוא מתחזק וממשיך בתוכנית הרגילה של לימוד הפעמים במחזור השבועית והחודשית. ואז מגיע מבחן החצי שנתי, מבחן שמקרב אותנו לקניית ש"ס, בהתחלה זה היה 200, 400, אך די מהר זה טיפס וטיפס, הגיע לגבעים, כמו האחרון, שהיה 2,250 דפים. כאן בהחלט חייבים להשקיע ראש ומוח בתוכנית מעשית. אז הוא שואל אותו את השאלה המתבקשת, איך מוסיפים בסדר היום חזרה על 2,250 דף בנוסף לסדר החודשי הרגיל? אז הוא אומר ככה, ראשית אני עובר עליהם קודם כמו שעברנו, בהבטה מהירה, מרענן את זה בראש. בנוסף, הוא התחיל לחזור הרבה הרבה לפני המבחן. הוא אומר, במבחן האחרון הוא התחיל כבר לחזור ללימוד 3.5 חודשים מראש. בתקופה הראשונה הוא עבר כולם על 15 דף ליום, והמשך התקדם ל-40. ובחודש האחרון ממש הוא עבר כל יום על 120 דף, לא פחות. הוא מספר שהוא סידר לעצמו, הוא מגלה סודות, הוא סידר לעצמו רשימה פרטנית באיזה מסכתות הוא שולט במיוחד. למשל, ברוכס, שבס, עירובין, שאותם הוא שינן די הרבה. אכן עם הסכתות שלמדנו בכולל, כמו בקמה, מוציא ובאסרה. אז על הסכתות האלה, הוא אומר, עברתי בהתחלה 3 חודשים לפני המבחן. אחרי מתקדמתי ועברתי לשאר המסכתות. אז לסיום הוא שאל אותו, מה אתה עונה לחבר או לכל אחד שמתעניין לך על ההצטרפות לתוכנית קניין ש"ס? אז הוא עונה, כסר טוירו, מונח בקרס דוביס. קלרויצה, יובה ואיטול. למה שברוך השם יש לי כבר שני חברים שתלמידי חכמים בכולל שמתעתדים להצטרף לתוכנית הזאת, קניין ש"ס, במחזור הקרוב בעזרת השם. הוא אומר, הוא מסיים שכולו תקווה, כולו תקווה שעד אז עוד ועוד יקלטו את הרעיון שבתוכנית ובעיקר את המציאות הנכוחה, שזו היא דרך מעשית וגם קלה יחסית, להתקדם בידיעת ורכישת קניין אמיתי של השם. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו מתקדמים לשו"ת היומי. השו"ת היומי, שאלה עם תשובה בצדה משולחנו של הרב הגאון רב מרדכי לוי שוורצבורג, שליטא, מוירו אירוי נאות שמחה במודיעין עילית. השאלה, אולי זה עניין דיומה, לשאובר קצת, אבא שישתייך למפלגה מסוימת, מצוות הבן שלו שיבחר רק למפלגה שהוא משתייך אליה. האם הבן מחויב לשמוע לו מצוות כיבודיו, או שיכול לבחור במפלגה אחרת בלי לספר לאבא שלו? אז דנו הפסקים אם אדם חייב לכבד את זה, זו התשובה, כן? שהפסקים דנו אם אדם חייב לכבד את אביו בדבר שהוא לא לצורך אבא שלו. הראשונים ביבומס, בתחילת יבומס, כתבו שאבא שאמר לבן לעשות לו איזה דבר שאין לו בו הנאה של כלום, אז זה לא הכבוד שהוא מצטווה עליו. אבל הגאון לגדק מלשון הרשב"א, שיש בזה מצווה, רק אין בכוחו לדחות איסור מן התורה. ככה גם כתב המקנה בקידושין, שהוא מחויב לשמוע לו מדין מוי רעב, שלא יסתור את הדברים, והחזוני שיריך בזה, שהרי זה בכלל מוירו, אז לכן לא יתריס כנגד אבא לומר שהוא עושה אחרת. ואם הוא עושה בסתר בלי לספר לאבא שלו, יתכן שזה מותר. אבל אם הדבר שאבא שלו מצווה זה נגד רבותיו, בזה הוא יעשה כדעת רבותיו, אל יחלין את הדין. דף היומי בהלוכה, אנחנו אוחזים בסימן שנמד ג' סעיפים א' וב'. באיזה אופנים מותר לפנות מחסן בשבת? והאם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה ברבונון לצורך הכנסת אורחים? על כך ועל עוד דברים מעניינים, תוכלו לשמוע בשלוחה אחד את השיעור מפי הרבנים הגאונים. ואנחנו כדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף היומי בהלוכה. חז"ל אסרו לפנות מחסן בשבת מפני הטרחה יתרה. שיש בזה, או משום עובדין דחוי, ומותר לטול מהמחסן חפצים לצורך שימוש בהם בשבת. אבל כל שהכוונה שלו לפני המחסן, אסור להוציא ממנו כלום. גם כשנובר במחסן שמנהים מאכל למשקל. ואם הוא התחיל בפינוי המחסן בערב שבת, ועכשיו צריך להשתמש בו בשבת, רוצה להמשיך ולפנות אותו, הוא מותר להוסיף ולפנות ממנו עד 12 סעים, שהם כ-86 או 173 ליטר לשיטות השונות, שהם מחולקים בארבע ארגזים או כלי אחסון אחר לכל יותר, אבל אסור לפנות ממנו חמישה ארגזים או יותר. בהמשך לדברים האלו, שהמטרה של הפינוי המחסן היא לצורך מצווה, כגון לצורך הערכה סעודת מצווה, אז מותר לפנות אותו גם אם לא אוכל בכך בערב שבת, מותר לפנות ממנו עד חמישה ארגזים שמכילים יחד 15 סעים, אבל אם היו במחסן חמישה ארגזים מלבד או פחות, אסור לפנות את כולם. טעם האיסור, בגלל שבעבר המחסנים היו על גבי קרקע לא מרוצפת, וחששו שמא כשיתרוקן המחסן ותחשף הקרקעית, אז הביילים יגלה שהקרקע לא ישרה, ויבוא ליישר את הקרקע, ויעבור על איסור מנכס בויני. ובזמננו שרוב ככל המחסנים עומדים על גבי קרקע מרוצפת, או את סוכת בטון וכדומה, ייתכן שמותר לרוקן את המחסן. מצוות הכנסת אורחים מצווה גדולה וחשובה, כמו שחז"ל אמרו, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. וכל איסורי שבת שהתירו חז"ל לצורך מצווה, כגון אמירה לגוי לעשות מלאכת דרבנן, או האיסור הנ"ל של טרחה ועובדין דחול בפינוי מחסן, מותר לעשות אותם לצורך אורחים שאין להם דירה משלם במקום זה, שהם יכולים לאכול בה. וסעודה של בעל הבית ביחד עם האורחים נחשבת לגביו כסעודה סמיצווה. אותו דבר כשהוא הזמין בעל הבית את השכנים וכדומה, יסוד יחד איתו ועם האורחים, והכוונה שלו לשבודם של האורחים, נחשבים גם הם כנוטלים חלק במצווה בסעודתם וסעודת מצווה. עד כאן בעניין דף היומי בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול, לדעת השולחן ערוך, בשבת אסור לבצע את הברית על ידי שני מועלים, גם לדעת הרמ"א, ראוי לאחר בזה. ועל לדעת רבים מפוסקי אשכנז אפשר להקל בדבר. אדם שמעולם לא שימש כמוהל, הוא לא רשאי לשמש כמוהל בשבת מחשש שלא יבצע את החיתוך כנדרש. הוא לא יקיים את המצווה ונמצא שהוא חלל שבת. לצורך רפואת בעלי חיים מותר לעשות בשבת כל פעולה שהיא לא כרוכה באיסור מלאכה, כגון הנחש של משחה על גבי פצע באור ללא מריחה. עד כאן מה שלמדנו אתמול, וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו באותו יום, בזמן חזל היה מצוי מאיחם מים, שהיה מורכב מכמה חתיכות נחושת, שהולחמו אותם אחד בשני, בבדילה באופרת. במאיחם הזה היו שני מחלים, אחד גדול, שיש בו מים, והשני קטן, שבו את הגחלים, שעל ידם המים התחיימו, ובמידה בדפנות המאיחם היו מתחיימות יתר על המידה, אז החיבור היה עלול, שבין החתיכות, החיבור שבין החתיכות היה עלול להינמש, ואז החתיכות מתפורקות אחד מהשנייה. ולכן, אחרי שהיו מוצאים כמות מים חמים שהיו צריכים אותם, היו מרוקנים את המיכל הגלחלים, או לחילופין, היו מוסיפים מים קרים למיכל של המים. ואמרו חז"ל שבתלמוד ירושלמי, שכל עוד הגחלים במיכם, אסור להשתמש בו בשבת. ואמר, מחשש שימלאו במים קרים ויעברו על איסור בישול. ויש מאחרונים שהביאו את דברי ירושלמי להלוכה בנוגע למחמים שבזמנם. ובזמננו מוצאים מחמים חשמליים שכשהם מתרוקנים עם המים שלהם בזמן שהם פועלים, אז נשרף הגוף החימום ולכן מקפידים על כמות מינימלית של מים שלשמור על גוף החימום. נחלקו הפוסקים, יש אומרים שמותר להשתמש במחמים אלו בשבת, שאין מניעה מסיבה אחרת כגון כניסה אוטומטית של מים קרים, בגלל שבמחם הזה אין צורך להוסיף מים, אלא כשהמחם מרוקן. ובאמצעות הסימון בצינורית, המדידה של גבי המחם, אפשר לזהות מתי הוא קרוב לריקון, ולהימנע מוצאה של מים נוספים, ואין צורך בהוספת מים מבחוץ. וליתר ביטחון, אפשר לשום על גבי המחם, שאין להוציא מים, כשגובה מים מגיע לסימון עליו. ויש שאוסרים להשתמש במחם הזה בשבת. דף רעי מתלמוד בבלי, היכן נמצאת מידת ההין שהכין משה רבנו במדבר? היכן היו מטבעים את המנורה, והאם מנורת המקדש הייתה מתפרקת לחלקים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מנוחס, דף פרחת. ונזכיר שהשבוע בעזרת השם התקיימו מבחני דירשו, יום שישי, מבחן מסכם, מספר 19, קינן תויר, דף היומי, מזבוכם פי א' עד מנוחס פי א', בהצלחה לכולם. קניין חוכמה חויבס הלבובס. בפתיחה אומר החויבס הלבובס, שהפתיחה לשאר הבחינה, והשלישי מפני שמה שמוצא אותם בעולם, ממיני הפגעים, מה שמגיע להם מענייני ההפסד בגופם באומנם, ולא הבינו סיבות אופני טובתם בהם, ותועלתם, ותועלות הניסיון בה מוסר להם. בספר בדידי אבי עובדה מספר רב שמעון דוד הכהן פרידמן, שהוא פעם נסע לרגל המסחר לאנגליה, קבע מראש לפני הנסיעה פגישה עם יהודי, בעל בית חרושת, גביר אדיר. זמן הפגישה נקבע לשעה 4 בדיוק, והגיע במיוחד מארצות הברית ליום אחד בשביל הפגישה הזאת. כשהוא הגיע לבית חרושת בשעה יהודה, מקבל אותי הפקיד, שואל אותי מה אני רוצה, אמרתי לו שנקבע לי פגישה בשעה הזאת עם בעל הבית. הוא אמר לי, בעל הבית לא נמצא פה, ואני לא יודע מתי הוא יבוא. עמדתי משתומם, הגעתי במיוחד מארצות הברית לפגישה הזאת. טוב, נשארתי לחכות. עוברת שעה, אבל הבית עדיין איננו. אני לא יודע מה לעשות. ואז עובר דרך חדר, ההמתנה, עובר איזה אותו פקיד, שהיה יהודי מבוגר. ושאלתי, או שואל אותי, אתה עדיין מחכה? אמרתי לו, באתי במיוחד לפגישה הזאת מארצות הברית. אז שאל אותי, מה השם שלך? זה שם אביך? ואז שהוא שמע שהשם של אבא שלי זה בליפ פרידמן, הסויפר, אז הוא אמר לי, בוא אני אספר לך מה זה שאלי עם אבא שלך לפני 50 שנה. כשאני הייתי בחור צעיר, שהוא היה בחור צעיר, סליחה, הוא נסע ללמוד בעיר פאקש, ללמוד אצל הגייבת שם, כשהוא הגיע פעם ראשונה, לא היה לו קרוב או מכר או מישהו שהוא... הוא נכנס לבית סמר ושהיה מאוד רעב, לא היה בית מלון להכין להזמין סעודה, אוכל, מסעדה. אז הוא שאל, התעניין איפה אפשר להיכנס לשבור אבונו? לא אמרו לו כלום. עד שבגזר ושנדרש, איזה יהודי נמוך קומה, ספר סתם, ותיאר את המראה של אבא שלי. אבא שלי אמר לו, בעצם הבחור שנסע זה היה הוא בעצמו, הפקיד. ואבא של הרב פרידמן, הוא זה שאמר לו בחיבה, בוא תיכנס לבית פלוני פלוני, שם יתנו לך סעודה להסביע את נפשך. והוסיף הפקיד, אבא שלך היה קצת מגמגם, לא הבנתי מה שהוא אמר לי, אבל היה צריך לחזור פעמיים, שלוש, עד שהבנתי. אבל בזכות זה הגעתי למקום שראה לי, קרבו אותי, חיות נפשי. כיוון שנודע לפקיד מי אני, ונזכר מה שעבר בינו לבין אבא שלי, דומי בחרותו, ועשה כל תצדקה. להיוודע איפה הבעל בית נמצא, וקרא לו שהגיע, קיים את הפגישה שבמיוחד בשבילה הגעתי. ואז אומר הרב פרידמן, חשבתי לעצמי, כל משמיים, ארבע ממעשה השם נפלא עשר, אחרי 50 שנה שאבא שלי עשה טובה קצנה לאותו יהודי, והראה לה על מקום אכסניה, אז הוא מחזיר לי טובה, וחשבתי, הנה אבא שלי לא איש דבר, היה מדבר קצת בכבדות, ולכן היה צריך לשאול אותו פעמיים, שלוש, ולכן זה נחקק המעשה הזה בזיכרון. אם הדיבור היה ברור, היה מבין את הדברים שלו בפעם הראשונה, יכול להיות שהיה שוכח מזה לגמרי. אלא בגלל שעכשיו היה קשה לו, אלא בגלל שהיה אז, קשה לו לתפוס את מה שאבא שלי אמר, הוא חזר זה כמה פעמים, זה היה חידוש. ומלצד את מי האנשים זוכרים? אני יוצא כי גם ממה שאבא שלי, היה מגמגם בלשונו, יצא מזה טובה לזרוי. התקיים בנו הפסוק, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב היום אם תמצאנו. הוא מסיים, שהוא כתב את זה להודיע את חסדי השם את רוחוב, שנעלמו מאיתנו, ואחרי זה לפעמים נפקחים העיניים שלנו, להבין שהכל טובה. ולשים רבותיי, חפי צמוחיים, חובץ חיים יומים, היום אנחנו נלמד לשני הסעיפים האחרונים בכלל ו' מלכות לשנורא. סעיף י' החובץ חיים חוזר ומסכם, שמה שאמרו שצריך לחוש לליש נבישה, כוונה רק לשמות עצמו מנזק, אבל חלילה לא לעשות שום מייסה, לגרום נזק או בושה וכדומה, וכל שכן שהוא לא יכול לפתור את עצמו מחריב כלשהו שהוא חייב לו. ובהגעה מצייר חובץ חיים דוגמה לזה, למשל שיש בעיר אנשים שמוחזקים לעניים, צריך לתת להם צדקה. אבל אחד מוציא להם דיבה שהם לא עניים, רק עושים את עצמם עניים. אז הוא גורם שהרבה אנשים יפסיקו לתמור בהם. הוא כותב על פי דין תורה, הוא עוולה רבה, כי הדבר הזה נכנס בכלל מקבל ושנורא ממש. למה? כי על פי דין תורה אני הזה עדיין עומד בחזקתו. חזקה זה קמה. חזקה הראשונה שהוא עני, כל זמן שעוד לא הוכח ההפך. למה? רק צריך לחוש ולדברה המספר ולבדוק את זה. והביאור המוסף הם הביאו שיש מורחים מלשון החופץ חיים, שמדובר דווקא במי שכבר הוחזק אני, אבל אחד שהגיע עכשיו ולא הוחזק אני, אז לכאורה מותר לחשוש ולהפסיק לתת לו נדבות עד שיבררו את הדברים. את הדבר מי שהתבקש על ידי אישה ענייה לאסוף כסף בבית מדרש להכנסת קלה וכדומה. אחרי שהוא התחיל לאסוף, אומר לו אחד שהאישה הזאת רומאית, אז אם היא לא הוחזקה בעיר הזאת ענייה, יהיה מותר לחשוש. ולעכב את המשך האיסוף הכספים עד שהוא יברר את הדברים לאשורם. עד כאן המדור חפצים בחיים. ועכשיו לסיום, התחזקות יומית. בספר אבן שלמה מובא שפעם נשאל הגוין על העצה למחשבות זרות בתפילה. ענה הגוין להתפלל מתוך הסידור. הוא רמז את הפסוק במגילת אסתר, ובבואו לפני המלך, הוא אמר, עם הספר, שוב מחשבתו הרעה. שתדל להתפלל תמיד מתוך הסידור, והדבר הזה יהיה לנו לכוונה בתפילה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר נפנה ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב.